אנו מתחילים בשמחה, סבב חדש של פרשה דיגיטלית. סבב זה נתחיל בסגנון מעט שונה של פרשה דיגיטלית. במקום לזכור בחטף מספר פרשנים ומדרשים, ננסה למקד את תשומת הלב שלנו סביב סוגיה אשר הפרשה מוזכרת בתוכה. בכל שבוע נעלה סוגיה מאחד התלמודים או המדרשים, בלי נדר, ונשתדל לדון בהרכבן, משמעותן והקשר לפרשה. כמובן שהיה ניתן לשנות את שם הסדרה הזו לסוגיה דיגיטלית או סוגיה ופרשה דיגיטלית, אך השם פרשה דיגיטלית נראה מתאים גם לסגנון זה, ולכן נשאר עם השם פרשה דיגיטלית. השבוע לפרשת בראשית נתחיל בסוגיה המתייחסת לבדיקת חמץ הפותחת את מסכת פסחים. לאור החבותה של הסוגיה נחלק אותה למספר חלקים. נתחיל במשנה. כאמור במסכת פסחים, דף ב' עמוד א'. וכך אומרת המשנה, אור ל-14 בודקין את החמץ לאור הנר. כל מקום שאין מכניסים בו חמץ, אין צריך בדיקה. ובמה אמרו? שתי שורות במרתף, מקום שמכניסים בו חמץ. בית שמאי אומרים שתי שורות על פני כל המרתף, ובית הלל אומרים שתי שורות החיצונות שאין העליונות. המשנה פותחת את מסכת פסחים, מספרת אודות בדיקת החמץ שעושים לפני ליל הסדר. זאת כידוע לכולם, על מנת למזער כמה שניתן את המצאות החמץ בבית, ובכך למנוע המעבר על איסורי בל יראה ובל ימצא. המשנה מתווה את דרך הבדיקה כתלויה באור ל-14 ובאור הנר, או לאור הנר. לא לחינם נקטה המשנה בביטוי זהה במיוחד, על רקע העניין כי המשניות עברו בעל פה ושוננו בדרך פשוטה וקלה לזיכרון. וכך גם הגמרא מסבירה בהמשך הדפים. בסוף הסוגיה נראה כי ישנו טעם נוסף לכך שהמילה אור הוזכרה כאן פעמיים. אך עצם הזכורה של מילה זו פעמיים מייצר קושי. המושג אור הנר מובן. יש לבדוק את החמץ על ידי הדלקת הנר וחיפוש החמץ על ידו. אך מהו אור ל-14? זהו המוקד של הסוגיה הראשונה במסכת. על כך עונה הגמרא במחלוקת. וכך פותחת הסוגיה בגמרא, מהי אור, רב הונא אמר נגהי, ורב יהודה אמר לילי. כסל כדעתך דמן דאמר נגהי נגהי ממש, ומן דאמר לילי לילי ממש. רב הונא סבר כי אור הוא במשמעותו הפשוטה אור, קרני שמש שמגיעות מהשמש עצמה, או אולי ממקור אור אחר. רב יהודה סבור כי מדובר על חושך, לילה. בשלב זה של הסוגיה, הנחת היסוד היא כי אכן שניהם מדברים על מושגי זמן הפוכים לחלוטין. מתוך ההנחה שאור של רב הונא הוא מתייחס לבוקר, או ליום, שעות האור. שיטתו של רב הונא מובנת משום שאור בפשטות מדבר בזמנם על המצאותה של שמש או מקור אור אחר, כמו בהמשך המשנה, אור הנר. אך מה מקורו של רב יהודה לכך שאור הוא לילה? נשים זאת בצד כעת, ונחזור לכך בהמשך. אנו נעקוב אחרי ההוכחות השונות בסוגיה, כאשר הציר יהיה בדרך כלל בין שם עצם או דבר לבין פעולה או פעילות. נתחיל בניסיון ההוכחה הראשון. כך מופיע מיטיבי, מרקושיה, הבוקר אור ואנשים שולחו. אלמה אור יממה הוא. מי כתיב האור בוקר? הבוקר אור כתיב. כמה דאמר? צפרה נהר. וכדר רב יהודה אמר רב, דאמר רב יהודה אמר רב, לעולם ייכנס אדם בכי טוב ויצא בכי טוב. ניסיון ההוכחה הראשון לדעתו של רב הונא עולה מפסוק בספר בראשית, פגישתם של יוסף והאחים. הפסוק נוקט בביטוי אור לאחר המילה בוקר, הבוקר אור. בהווה אמינא הסמיכות בין המילה בוקר למילה אור מייצרת פירוש. הבוקר הינו אור. אם כן אור הוא יום. כך גם אומר רש"י, הבוקר אור, כסל כדעתך דאחי כאמר, ולבוקר דהיינו אור, כלומר ששמו אור, האנשים שולחו. מכאן שאור הינו יום. על כך עונה הגמרא כי בפסוק המילה אור נסובה למילה בוקר ולא ההפך. במילים אחרות, האור הוא פועל כמו המילה מאיר. אם כן, לא מדובר על אור כשם עצם או זמן, ולכן ההוכחה אינה קשורה לענייננו. אגב כך, הגמרא מזכירה מאמרה של רב יהודה בשם רב, כי על אדם להיכנס למקום בחיתו וכן לצאת. כמו שהאחים נכנסו במשך שעות היום למצרים, וכך גם דאגו לצאת, בזמן שהבוקר העיר. כלומר, בשעות הבוקר מוקדמות. אגב, הפסוק לא מדבר על יציאה יזומה של האחים בשעות אלו לכאורה, אלא כי האחים שולחו. זו מילה שיכולה לרמוז על כך שיוסף עצמו דאג לכך שהם יצאו בשעות הבוקר ולא בלילה. אך הגמרא לא מקבידה על כך בדברי רב יהודה בשם רב. נשים לב כי גם בהוכחות הבאות נמצא למצוא שוויון בין אור לבין מילה אחרת. ההוכחה הבאה לקוחה מספר שמואל ב', מדבריו האחרונים של דוד המלך. למדנו מההוכחה הקודמת כי כדי להשוות אור לדבר מה, יש להתחיל עם המילה אור, משום שהדחייה הייתה הבוקר אור. והיה צריך להיות כתוב הפוך, כלומר שהמילה אור תהיה ראשונה, האור בוקר. כך גם מתחילה ההוכחה הבאה, מיטיבי, וכאור בוקר יזרח שמש. על מה אור יממה הוא? מי כתיב אור בוקר וכאור בוקר כתיב. ואחי כאמר, וכאור בוקר בעולם הזה, כן זריחת שמש לצדיקים לעולם הבא. ההוכחה כעת רואה כי המילה אור מופיעה לפני המילה בוקר. אם כן, אור מתפרש כמילה בוקר, במיוחד לאור העובדה שהבוקר זורח. הפעולה של הבוקר מופיעה גם כן בפסוק, הזריחה. אם כן, המילה אור הינה פעולה של הבוקר לכאורה. הגמרא עונה על כך כי האות כף אות הדימוי מופיעה לפני המילה אור. אם כן, שוב אין פה שוויון אלא דימוי. האור של הבוקר בעולם הזה דומה לזריחת השמש לעולם הבא עבור הצדיקים. הקונטקסט מייצר דמיון שאינו מספיק לנו בתור פירוש של המילה אור. כעת, הגמרא עוברת להוכחה מפרשתנו פרשת בראשית. מיטיבי, ויקרא אלוהים לאור יום. על מאור יממה הוא. החיקה אמר, למאיר ובא קראו יום. אלא מעתה ולחושך קרא לילה, למחשיך ובא קרא לילה, והקיימלן תעדצה את הכוכבים יממה הוא. אלא החיקה אמר, קרא רחמנה לנורה ופקדי המצוותה די יממה, וקרא רחמנה לחשוכה ופקדי המצוותה די לילה. עד כאן דיווה הגמרא. הגמרא הולכת אחורנית בזמן לבריאת העולם ממש, ורואה כי הקדוש ברוך הוא בעצמו קורא לאור יום. זוהי הוכחה מעט יותר חותכת, משום שהקדוש ברוך הוא נותן פה את השם לאור. להבדיל בצורה דומה, האדם נותן את השמות לחיות ולאשתו חווה. זהו שם שנותר עמם גם לאורך חייהם. אם כן, נתינת השם לאור כיום היא השוויון אותו לכאורה חיפשנו. הגמרא דוחה זאת ואומרת, כי למאיר ובא הקדוש ברוך הוא קורא יום. כלומר, למי שמייצר אור בעולם. אין שמו אור, אלא פעולתו היא אור. אותה ישות או דבר מייצרת אור או מנכיחה אור בעולם, ולכן נקרא או נקראת על ידי הקדוש ברוך הוא אור. כך גם מסביר רש"י, למאיר ובא קראו יום, משעה שמתחיל להאיר, והי אור לאו שם דבר הוא. אם כן, אם ישנה פעולה של הארה שאותה מבצע היום, ההפך גם כן צריך להיות נכון. שהרי הוא מופיע בהמשך הפסוק, ולחושך קרא לילה. אם כן, הלילה מבצע פעולה של החשכה. כאן לכאורה אנו נכנסים לשאלה קצת טכנית. אנו יודעים כי החושך עצמו מגיע בשעת צאת הכוכבים, כאשר השמיים קהים לחלוטין. טענת הגמרא כאן היא שההחשכה כפעולה מתחילה כבר בבין השמשות או בשקיעה. אם כן, יש זמן שבו מתבצעת פעולת החשכה, אך הוא עדיין בגדר יום הלכתי. ומכאן שפעולת ההארה או ההחשכה היא אינה המקבילה של המילים יום ולילה, משום שיש חוסר הלימה בזמנים. אפשר כמובן לבוא ולטעון כי הפעולות אינן הגדרה הלכתית צרופה, אלא הגדרה טבעית פרה-הלכתית. בזמן זה האדם הרי אינו קיים בעולם ביום הראשון, ולכן המשמעות ההלכתית של יום ולילה אין עדיין תוקף מעשי. מעבר לכך אנו יודעים כי ישנן פרשנויות שונות לימי הבריאה, האם הם ימים בפועל או תקופות. אך הגמרא אינה בוחרת בכיוון זה. הגמרא עונה כי הקדוש ברוך הוא בפסוק זה מצווה את המאיר להיות המושל ביום ואת המחשיך להיות המושל בלילה. אם כן, ישנה זהות בין המאיר והמחשיך לזמן העבודה שלהם. אין כבר מאיר נפרד מיום ומחשיך מלילה. חד הם. נשים לב לדבר כי המאיר והמחשיך בשלב זה אינם תלויים במאורות, משום שהמאורות נבראו כידוע רק ביום הרביעי, ואנו עומדים ביום הראשון לבריאה. מאיך נובע אורו של המאיר המושל ביום בשלב זה? כמובן הכל מאת הקדוש ברוך הוא, אך נניח זאת בצד כרגע כנקודה למחשבה. הרעיון כי כבר בעת בריאת העולם היה חפץ מאיר וחפץ מחשיך, מגדיר לנו את המהות הראשונית של העולם. עולם שבנוי מניגודים, אשר לומדים להסתדר האחד עם השני על ידי הצו של הקדוש ברוך הוא. מה שהיה לפני כן היה תוהו ובוהו. אי אפשר להתייחס למשהו בצורה ברורה ומובנת לבני אדם לפני היום הראשון. אור וחושך הם דברים שבני אדם קרוצי חומר מצליחים להבין. פעולה בינארית פשוטה של כן ולא, של הפכים, עולם שחור ולבן, זהו גם דברים שגם ילדים, ואולי בעיקר ילדים, יכולים להתחבר אליו. מה שמעניין בהתייחסותה של הגמרא כפעולה ולא כשם עצם, הוא בכך שאנו רגילים להתייחס לאור כקרניים שמגיעות ממקור מסוים, ובעדרן מגיע החושך. אך בבריאת העולם ישנו חפץ מאיר וחפץ מחשיך, שני חפצים המתוארים על ידי פעולתם בלבד, ללא הסבר מושכל אנושי, למקורן של אותן קרני אור. במובן זה שהזכרנו כעת, זה גם לא משנה מאיכן מגיעות הקרניים. ההפרדה הבסיסית בין שני מצבי העולם, עולם מואר ועולם חשוך, הן העיקר. כמובן כי יהודים מאמינים אנו יודעים שהכל מגיע מאיתו התברך, אך לצורך פשט הפסוק, מקור קרני האור לא צריך להיות מאופיין בשלב זה. נעבור אותה להוכחה הבאה מספר תהילים. והפעם ההוכחה היא לכיוון של רב יהודה. אור שווה לילה. כך אומרת הגמרא, מי טבעי הללו כל כוכבי אור. על מאור אור טעו. הכי כאמר, הללו כל כוכבים המאירים. אלא מעתה הכוכבים המאירים עוד באו שבוכי, שאינן מאירים לא באו שבוכי, והכתיב הללו כל צבעיו. אלא הקמה שמלן דאור כוכבים נמי אור הוא. למי נפקא מינה? לנודר מן האור. דתניא, הנודר מן האור אסור באורן של כוכבים. בפסוק מתהילים שהגמרא מביאה כהוכחה, כוכבי אור מהללים את הקדוש ברוך הוא. הכוכבים כידוע זורחים בלילה. שוב, אנחנו לא נכנסים למובן המדעי מאיכן מגיע האור שלהם, אלא לתפיסה הציורית הבסיסית של בני האנוש בימי קדם. אם כן, הכוכבים של האור אינם כוכבי הלילה, לא של היום. גם כאן הגמרא מעבירה את שם העצם לפעולה, כוכבים המאירים. אך ברמה הטכנית, כל הכוכבים בעולם משבחים את הקדוש ברוך הוא, לאו דווקא הכוכבים המאירים, כלומר גם הכוכבים שאנו לא רואים בעיניים. הגמרא לומדת מכאן דין צדדי לגבי דיני נדרים, כי אורם של כוכבים נחשב גם כן אור, ולכן מי שנודר מאור, אסור גם ליהנות מאורן של כוכבים. במילים אחרות, אורם של כוכבים הוא אור. הוכחה מכאן שאור מתייחס ללילה אין, אלא ליכולתם של כוכבים להיקרא מאירים. הם יכולים להיכלל בקבוצת אותם חפצים מאירים, כאשר הם כמובן הרבה אחרי המחשיך והמאיר, וכמובן השמש והירח. ההוכחה הבאה מגיעה מספר איוב. וכך אומרת הגמרא, מי טבעי, לאור יקום רוצח, יקטול אני ואביון, ובלילה יהי כגנב. המדי כאמר, ובלילה יהי כגנב, על מאור יממה הוא. הטעם הכי כאמר, יפשיט אלך מילתא כנהורה, דהנפשות כעתה, רוצח הוא וניתן להצילו בנפשו. ואם מספק אלך מילתא כליליה, יהיה בעיניך כגנב ולא ניתן להצילו בנפשו. ההוכחות עד כאן ניסו ליצור שוויון בין המילה אור למילה אחרת כדי למצוא את משמעותה. הוכחה זו מספר איוב מנסה על ידי הנגדה בין חלקי הפסוק לפסוק בין רב הונא לרב יהודה. הפסוק באיוב מזכיר, כי הרוצח יקום באור כדי לרצוח אני, ובלילה יהיה כגנב. אם כן, החלק השני שמדבר על היות הרוצח כגנב, הוא דווקא בלילה, משום שאז לא רואים אותו. לכן האור בו הוא קם, אותו רוצח הוא בבוקר. אפשר לומר, כשני החלקים מדברים על מעשים שלא יעשו המתרחשים במחשכים, בין מדובר ברצח ובין מדובר בגניבה, ואז ללכת לשיטתו של רב יהודה. אך הגמרא לומדת מכאן את דין בא במחתרת בו רוצח נהרג רק כאשר ברור כי הוא בא לרצוח ולא ייסוג מרצונו זה. הרצון צריך להיות מאיר כמו אור. כאן, בניגוד להוכחות עד כה, האור הוא תכונה, לא שם עצם הפעולה. התכונה היא בהירות, ופשטות הדבר שאנו מתמודדים עמו. הספק אם הרוצח נחוש בדעתו או לא. ההוכחה הבאה מגיעה גם כן מספר איוב. וכך אומרת הגמרא, מי תווי יחשכו כוכבי נשפו, יקב לאור ועין, ועל יראה באפאפי שחר. מדקאמר יקב לאור ועין, על מאור יממה הוא. התם מילה תודקלייט לי איוב למזלי. אמר יהי ראווה דלי צפייך, גברה לנהורה ולא לשכחי. בהוכחה זו, כללת איוב לעצמו היא, כי יחשכו הכוכבים בלילה, כך שהוא ירצה לראות אור ואין לו יכולת כלל לראות דבר. אם כן, הרצון לראות אור ואינו מראה כי האור מאפשר ראייה, או הוא עצם שאפשר לראות. אם כן, האור הוא יום, משום שאת הלילה לא רואים. יש בו חיסרון בראייה, משום שלא ניתן לקלוט אותו, הוא סוג של העדר, אותו הלילה. הגמרא עונה כי איוב רוצה שהוא עצמו יצפה לאור ולא ימצא אותו, אך לא בהכרח אור כחלק מסוים ביום, אלא שוב כחפץ מאיר. שוב המילה אור מתפרשת כפעולה של הערה עבור אותו חפץ מאיר. נמשיך להוכחה נוספת מספר תהילים. מי טבעי, ואומר אך חושך ישופני ולילה אור בעדני. על מה אור, ימה מהו. התמחיקה אמר דוד, אני אמרתי אך חושך ישופני לעולם הבא שהוא דומה ליום. עכשיו העולם הזה שהוא דומה ללילה, אור בעדני. דוד אומר במזמור קלט כי החושך אופף אותו כדי להסתירו מאת השם. אך גם במקרה זה הלילה הופך את אורו ואורו ומאיר וכך קדוש ברוך הוא רואה אותו. אם כן האור הוא לילה שהפך ליום. הגמרא עונה על כך כי דוד מדבר על עולם הזה מול עולם הבא, וגם כאן האור הוא פעולת ההערה מול החושך. בהמשך הסוגיה ישנם הוכחות מברייתות ומשניות, ונדלג עליהם כעת, כמובן שמי שרוצה להרחיב ולהגות ולמצוא את הקשר בין ההוכחות הבאות לרעיון שלנו, ודאי ימצא, אך נדלג כעת לסוף הסוגיה ולהוכחה האחרונה לגבי האור. תשמא דתני דבי שמואל, לילי 14 בודקין את החמץ לאור הנר. על מה אור אורתא הוא? אלא בין רב הונה ובין רב יהודה דכולי אלמא אור אורתא הוא. ולא פליגי, מרקי אתרי ומרקי אתרי. באתרי דרב הונה קרו נגהי, ובאתרי דרב יהודה קרו לילי. בבית מדרשו של שמואל למדו ברייתא המקבילה למשנה שלנו, הפותחת את המסכת עם הבדל אחד. במקור אור כתבו את המילה לילי. כלומר, בדיקת החמץ הופיעה אצלם בברייתא בצורה מפורשת כמתחילה בלילה. אם כן, שני המקורות התנאים מדברים על ליל י' ד' בניסן, ומכאן שאור הוא לילה, כלומר הלילה שמתחיל את היום. כמובן אפשר היה לטעון כי לא בהכרח הברייתא והמשנה מתיישבות האחת עם השנייה, וכי יש מחלוקת בין המשנה לברייתא לגבי התחלת זמן בדיקת חמץ. אך דימוי הלשון, מסורת זמן הבדיקה וההוכחות הקודמות שמופיעות בסוגיה מופיעות למסקנה הברורה שאור הוא לילה. אם אכן הדבר כך, ואכן ישנן שלל הוכחות שמצדיקות את שיטת רב יהודה שאותרנו עלומה בתחילת הסוגיה, וכעת יש לה הוכחה לשיטתה או הוכחות, מה הפשט בשיטת רב הונה? כמובן שבעברית המילה אור שהסברנו על פי הוכחות רבות מתייחסת לפעולה שמאירה ומפיצה קרניים ולכן מתאימה הרבה יותר למשך היום. אך בהתייחס למשנה, איך רב הונה מסתדר? עונה הגמרא, כי מדובר על לשונות שונות. המושג אור מדבר על לילו של היום, כלומר תחילתו. במקומו של רב הונה היו קוראים לאור אור, ובמקומו של רב יהודה היו קוראים לאור לילה. שיטתו של רב יהודה מובנת יותר בעברית של ימינו, אך גם שיטתו של רב הונה שרירה ועומדת בסוגיה. אם נסכם את החלק התורני נאמר כי למרות קיצור חלק מהסוגיה, למדנו את הסוגיה הראשונה במסכת פסחים, המתארת את המושג אור. הסוגיה נגעה במספר הוכחות מפסוקים אותם למדנו, ומספר מקורות תנאים שהבקי יכול לעיין בהם בהמשך וללומדם. ראינו כמספר הוכחות מעלות מתח בין המילה אור כשם עצם לבין אור כפעולה או כתכונה. לבסוף הסוגיה הוכרעה לכך שאור הוא לילו של י' ד', אור כתחילתו של היום ההלכתי, ורב יהודה ורב הונה מתייחסים כל אחד למקום בו הוא גר וללשון אותה דיברו בו. נעבור עתה לנושא הדיגיטלי, והפעם חישוב אופטי. חישוב אופטי או פוטוני משתמש בפוטונים, כלומר חלקיקי אור, על מנת לבצע חישוב. רוב המחקרים בנושא זה מתמקדים בהחלפת רכיבי המחשב הנוכחיים שמשתמשים בחשמל בשווה ערך אופטי. ניתן לשלב רכיבים אופטיים במחשבים מסורתיים כדי לייצר חישוב היברידי אופטי-אלקטרוני. עם זאת, מכשירים אופטו-אלקטרונים, כלומר מכשירים שמייצרים את השילוב הזה, צורכים 30% מהאנרגיה שלהם תוך כדי המרת האנרגיה האלקטרונית לפוטונים ובחזרה. המרה זו גם מעטה העברת הודעות במחשב. מחשבים אופטיים לחלוטין ללא חשמל מבטלים את הצורך בהמרות אופטיות חשמליות אופטיות, OEO, ובכך מפחיתים את צריכת החשמל. אחד השימושים או צורות החישוב של חישוב אופטי הוא באמצעות השהיות, time delays. הרעיון הוא להאט או להשות את האור על מנת לבצע בצורה כזו חישוב. בצורת חישוב זו ישנם שני עקרונות. העיקרון הראשון, אור יכול להיות מושה על ידי מעבר בתוך כבל אופטי. ככל שהכבל ארוך יותר, לאור לוקח יותר זמן לעבור בתוכו. העיקרון השני, אור יכול להיות מפוצל לכמה קרניים. בכל קרן ניתן לבצע חישוב ובכך לייצר חישוב מקבילי, כלומר במקביל, בצורה יעילה. בעת פתרון בעיה עם השיות של אור, יש לבצע את השלבים הבאים. השלב הראשון, הוא יצירת מבנה דמוי גרף העשוי מקבלים ומפצלים אופטיים. גרף הוא מבנה שמכיל צמתים או נקודות, כאשר בין כל זוג צמתים קיימת או לא קיימת קשת. לכל גרף יש צומת התחלה וצומת יעד, כאשר האור יוצא מההתחלה ומגיע ליעד. לצומת ההתחלה מחוברים צמתים רק מצד ימין, כלומר הוא ההתחלה וממנו אפשר להתקדם הלאה, ולצומת הסוף רק מצד שמאל, כלומר הוא מסיים את התהליך. בשלב השני האור מתעכב כאשר הוא עובר בקשתות ומתפצל לשתיים כאשר הוא נכנס לצמתים. האור מסומן כאשר הוא עובר בשלב שלישי דרך קשת או דרך צומת, כך שנוכל לזהות מעבר זה בקלות בצומת היד או בסוף התהליך. בשלב הרביעי בצומת היד נחכה לאות או תנודות בעוצמת האור המגיע ברגע מסוים בזמן. אם אין עוד שמגיע באותו הרגע, המשמעות היא שאין לנו פתרון לבעיה שלנו, שאנחנו רוצים לפתור על ידי אותו חישוב. אחרת, לבעיה יש פתרון. ניקח לדוגמה את בעיית הסכומים החלקיים כבעיה שניתן להשתמש בחישוב אופטי עבורה. בעיית הסכומים החלקיים מתייחסת לקבוצה S של מספרים שלמים וסכום T. השאלה הנשאלת היא, האם ישנה תת קבוצה, כלומר חלק מאותה קבוצה S, חלק מהמספרים, אשר סכום מברע הוא T. ניתן לפתור את הבעיה בעזרת חישוב אופטי. נניח לשם הדוגמה שהקבוצה S מכילה את המספרים S1 עד S4, כלומר 4 מספרים, זה לא משנה לנו הערך הספציפי. עבור כל מספר SI, כלומר S מ-1 עד 4, S1, S2, S3, S4, נבנה קשת באורך המספר, כך שמצומת ההתחלה נתחיל בקשת באורך S1 וכן הלאה. במקביל, בין כל זוג צמתים, נבנה קשת באורך 0. בכל כניסה לצומת, קרן האור תתפצל לשניים ותמשיך הלאה. האור מתעכב בכל תווך לפי אורכו, ובסוף הצומת הראשון האור יגיע או ישתנה פעמיים, לאחר 0 שניות ולאחר S1 שניות, וכן הלאה. משום שיש לו שני קשתות, קשת אחת באורך S1, וקשת שנייה באורך 0. בסופו של דבר, יתקבלו 16 אותות או שינויים באור בצומת היעד, מה שמייצג את 16 התוצאות האפשריות של תת הקבוצה מתוך קבוצה של 4 מספרים. 16 האפשרויות של מעבר מנקודת ההתחלה לנקודת היעד. אם היה אות או שינוי באור בזמן T, אז יש פתרון לשאלת הסכום החלקי. אם לא, אז לא. ברמה הפרקטית אין דבר כזה אורך של כבל אופטי בגודל 0, ולכן מוסיפים אורך מינימלי מסוים לכל קשת, ואז בודקים את הפער. אם ניקח לדוגמה קבוצת מספרים S של 1, 2, 3 ו-4, מספרים אמיתיים עם ערכים, ואת ערך T כ-5, אז אני נגלה כי ישנו אות המתקבל לאחר כ-5 שניות בקירוב, מה שמראה שיש פתרון לקבוצה ולערך זה, הכולל כמובן את המספרים 1 ו-4, משום ש-1 ו-4 שווים 5, גם כן 2 ו-3 שווים ל-5. אז ישנם שני פתרונות. הכרנו בקצרה את נושא החישוב האופטי. עתה נקשר בין שני התחומים. בסוגיה שלמדנו ראינו כי האור משחק בעיקר תפקיד של שם עצם או של פעולה. זאת בשלבי ההוכחה בסוגיה. בחישוב אופטי, החישוב עצמו נקרא על שם העצם, אור, חישוב של אור. הוא המניע של החישוב וכלי הביצוע על מנת להגיע לתוצאות. ראינו גם כי האור יכול לשחק תפקיד של תכונה. בהוכחה מהפסוק באיוב נדבר על הרוצח. אכן בהירות של אור היא תכונה מופגנת ושמישה בנושא של דיני נפשות בתורה. התפצלותו של האור והתעכבותו בתווך הם תכונות שמנוצלות בחישוב אופטי על מנת לבצע חישובים. למען האמת, האור כחפץ מאיר המתואר כבפרשתנו יכול להוביל גם כן לחישוב אופטי. בחישוב אופטי אנו מחפשים קרני אור, לא בהכרח את מקורן הספציפי. ברגע שיש אותן קרניים, בעלי התכונות שהזכרנו, ניתן לבצע את החישוב, ולוואי שנזכה לשלב את הבנתנו באור הקדמון, יחד עם החישוב האופטי המודרני, אך כמובן יש עוד שנות אור עד שנגיע לשם. לסיכום, למדנו חלקית את סוגיית אור ל-14 בתחילת מסכת פסחים. לאחר מכן, הכרנו את נושא החישוב האופטי. קשרנו את שני התחומים דרך האור כשם עצם וכתכונה. שבת שלום, ושיהיה לכולנו לימוד פורה מחדש מבראשית.